פרק 12, פודקאסטים לארגונים. רובם המכריע של הפודקאסטים בישראל ובעולם מופקים על ידי שדרים עצמאיים, אנשים שהפודקאסט הוא עבורם תחביב לשעות של אחרי העבודה. מביניהם ישנו מיעוט זעום של ברי מזל, כמוני, שהצליחו להפוך את התחביב למקצוע. אבל ישנו עוד פלח בעולם הפודקאסטים, קטן אבל משמעותי, של פודקאסטים ששייכים לארגונים ולא למגישים עצמאיים. הדוגמאות המוכרות ביותר בישראל, נכון לזמן כתיבת ספר זה, הן תאגיד השידור כאן וחברת החדשות של קשת, שמפיקים פודקאסטים מעולים ומצליחים, כדוגמת שיר אחד וחיות כיס של התאגיד, ואחד ביום של חברת החדשות. בשני המקרים, ההצלחה לא באה במקרה. אלו ארגונים שכל עיסוקם הוא בעולם התקשורת וביצירת תוכן. אבל יש גם לא מעט פודקאסטים, בישראל מדובר על עשרות עד מאות תוכניות ששייכים לארגונים שפועלים בתחומים שונים לגמרי. למשל, במסגרת פודקאסט ישראל הפקנו פודקאסטים לבנקים, חברות הייטק, חברות נדלן ועוד ארגונים רבים ושונים. הפקה של פודקאסט ארגוני מוצלח היא לא עניין של מה בכך. המכשולים והאתגרים הפוטנציאליים הם כאלה שסיכויי ההצלחה של פודקאסט ארגוני הם לרוב קטנים יותר מסיכויי ההצלחה של פודקאסט עצמאי. אבל אם מצליחים לעשות את זה נכון, וזה לגמרי אפשרי, אזי הפודקאסט יכול להפוך לאחד הנכסים השיווקיים הגדולים והחשובים של הארגון. הטיפ של לימור רייך, בריאות כללית. סליחה, זה לא מה שהזמנתי. הגעתי לעולם הפודקאסטים בזכות רן, ולמדתי ממנו שני דברים בסיסיים. לעשות מה שאני אוהבת, ולפרוץ גבולות. הגבול הראשון שפרצתי היה הפיכת הפודקאסט של קופת חולים כללית לשותף בתהליך הטיפול. לדוגמה, מאופרנת חדשה בסוכרת הריון, מקבלת קישור להאזנה לפרק ספציפי שעוסק בכך. הטיפ המנצח שלי הוא לחשוב הרבה מעבר למיקרופון. להשתמש בפודקאסט ככלי שנותן ערך לזולת. בשני הפודקאסטים אני מפיצה ידע וכלים לשיפור הבריאות הפיזית והנפשית לתועלת החברה, וזה סיפוק אדיר לדעת שאני מותירה חותם בעולם. מדוע ליזום פודקאסט לארגון שלך? מניסיוני, רובם המכריע של פודקאסטים ארגוניים מתחילים את חייהם מלמטה. כיוזמה אישית של עובד או מספר קטן של עובדים שאוהבים ומאזינים לפודקאסטים בזמנם הפנוי ומחפשים דרך לשלב את התחביב האישי שלהם בפעילות המקצועית שלהם בארגון בו הם עובדים. על כן, אני אפתח את הסעיף הזה בהתייחסות ישירה אליכם, הקוראים שאולי הופכים באפשרות להציע לארגון שלהם להקים פודקאסט משלו. למה כדאי לכם ליזום פודקאסט כזה? הסיבה הראשונה היא שהקמת פודקאסט היא יוזמה חיובית מאוד, שכפי שנראה בהמשך עשויה לתרום רבות להצלחת הארגון. אני לא מכיר מעסיק אחד שלא אוהב עובדים בעלי גישה חיובית, שמעוניינים לתרום מזמנם וממרצם מעבר להגדרה הצרה של תפקידם הרשמי בארגון. האופן שבו תבוא לידי ביטוי הכרת התודה על היוזמה הזו, תלוי מאוד בארגון שלכם ובגישה הניהולית ששגורה בו. אל תצפו לבונוס בכל מקרה. אבל אפילו אם לא תזכו להכרת תודה מיוחדת, עדיין תרוויחו מעצם העובדה שאתם משתפשפים במרכאות בהרצת הפודקאסט הארגוני, צוברים יכולת וניסיון, ואז אולי תוכלו לפתוח פודקאסט עצמאי משלכם בהמשך. סיבה טובה נוספת היא שפודקאסט ארגוני הוא פלטפורמה נהדרת ליצירת קשרים חברתיים בתוך הארגון. סביר מאוד להניח שבמסגרת העבודה על התוכנית תכירו המון עובדים אחרים, אולי אפילו במחלקות או בחטיבות שונות לגמרי. בהיכרות הזו תוכל לסייע לכם מאוד בעתיד, גם במסגרת תפקידכם הרשמי בחברה. למשל, ישנם לא מעט ארגונים גדולים שבהם לעובד הזוטר אין דרך לפגוש ולהכיר את המנהלים הבכירים בארגון. אבל באמצעות הפודקאסט תוכלו למצוא את עצמכם מוזמנים ואפילו בקלות יחסית ללשכתו של המנכ״ל. רק חשוב לזכור שבסופו של יום הפודקאסט הוא רק תוספת. המנה העיקרית היא התפקיד הרשמי והמקצועי שלכם בארגון, אז אל תזניחו ואל תיתנו להתעסקות בפודקאסט לפגוע בתפקוד השוטף שלכם. פודקאסט לארגון. למה זה טוב? נאמר והחלטתם לנסות ולהרים פודקאסט לארגון שלכם. הצעד הראשון יהיה מן הסתם לשכנע את ההנהלה שכדאי להשקיע בפודקאסט כזה. אמנם מדובר בהשקעת משאבים זיהומה מאוד בדרך כלל, אבל בכל זאת, אם הבוסים שלכם לא ימצאו בהצעה תרומה כלשהי לחברה או לעצמם, סביר להניח שלא תזכו לתמיכה נלהבת. ראשית, נסו לגלות מי מבין המנהלים הרלוונטיים הוא חובב פודקאסטים בעצמו. הרבה יותר קשה לשכנע מישהו בנחיצותו של פודקאסט ארגוני אם מימיו לא יאזין לפודקאסט. חפשו את בעלי הברית הטבעיים שלכם, אנשים שהתלהבו מהרעיון בדיוק כמותכם, ואולי אפילו יוכלו לזרוק מילה טובה בישיבת ההנהלה הבאה. שנית, בדקו אם למישהו מהמתחרים של הארגון שלכם יש פודקאסט משלו. זה אולי הצעד החשוב ביותר. אין שום דבר שמסוגל לדרבן ארגון לפעולה יותר מאשר תחרות. אם למתחרה שלכם יש פודקאסט, ועל אחת כמה וכמה אם מדובר בתוכנית מצליחה ופופולרית, אספו עליו מודיעין, כמה האזנות יש לו, ממתארח בו, מה התרומה שלו לארגון המתחרה וכדומה, והציגו את הנתונים האלה כחלק ממאמצי השכנוע. אם עשיתם עבודה טובה, יש סיכוי שהתחקיר הזה לבדו ישכנע את הארגון לאמץ את היוזמה שלכם. היתרונות הפוטנציאליים הבאים שאפרט תלויים במידה מסוימת בארגון הספציפי שלכם ובמטרותיו העסקיות. ביחרו את מה שרלוונטי עבורכם. גיוס עובדים. בענפים שבהם הביקוש לעובדים בדרך כלל גבוה מההיצע והחברות רודפות אחר המועמדים הטובים ביותר, כמו בענף ההייטק למשל, פודקאסט עשוי להיות כרטיס ביקור שיציג את הצדדים החיוביים של החברה, את פעילותה ואת האנשים הטובים שנמצאים בה. יצירת קהילה סביב מוצר או שירות. נאמר שהחברה שלכם מוכרת ציוד למחנאות. באופן טבעי, ציבור הלקוחות שלה יכלול לא מעט חובבי טיולים ומסעות שישמחו להאזין לפודקאסט שעוסק בתחביב המשותף שלהם. אם תחשבו על זה, מדובר בנישה קלאסית לפודקאסטים. קהל של מאזינים פוטנציאליים שעשוי להתאחד סביב אהבה משותפת, ובדיוק באותו האופן שבו פודקאסט עשוי לחזק את המיתוג האישי של מגיש עצמאי, כך הוא עשוי לחזק את התדמית של החברה בקרב אותו קהל כארגון עם נשמה, כזה שלא מונע רק משאיפות רווח, אלא גם רוצה לתרום לקהילה בנישה שבה הוא פועל. חיזוק הקשר עם לקוחות חשובים. הסעיף הזה רלוונטי בעיקר לארגונים שפונים ללקוחות עסקיים, דהיינו B2B. חלק מאסטרטגיית מחירות מוצלחת לארגונים היא יצירה של קשרים אישיים חזקים עם אנשים בעלי השפעה בתוך הארגון הלקוח, והפודקאסט עשוי לתרום מאוד ליצירת הקשרים האלה. למשל, תוכלו להזמין את האדם הרלוונטי להתארח בתוכנית שלכם ולספר על עצמו ועל הארגון שלו. ההיכרות האישית שתיווצר במהלך הרעיון ובקפה שלפני, עשויה להוליד שיתופי פעולה מעניינים והזדמנויות עסקיות טובות. העצמת עובדים. יש חברות, בעיקר בהייטק, שמשקיעות מיליוני שקלים במסיבות נוצצות, ארוחות שף, חופשות יקרות ומה לא, כדי לוודא שהעובדים שלהן שמחים ומרוצים. לא לכל הארגונים יש יכולת כלכלית להשקיע סכומים שכאלה, אבל פודקאסט הוא פתרון יעיל גם בכיוון הזה וזול בהרבה. הזמינו עובדים מצטיינים להתארח בתוכנית ולספר על עבודתם. זו דרך נהדרת לתת לעובדים את התחושה שהארגון מעריך את פועלם. אם אתם רוצים לגלות איך זה נראה מהצד השני, מצידו של הארגון שבחר להשיק פודקאסט משלו, קראו את הקטע הבא של לקוח מתוך ראיון שערך שלום סיונוב, מגיש התוכנית הפודקסייה, פודקאסטים לעסקים, עם חנן תומר, מנהל השיווק של המרכז הרפואי שמיר אסף הרופא. חנן מגיש את הפודקאסט של המרכז הרפואי שמופק במסגרת הפודקאסייה. ציטוט, זה תחום שהוא חדשני, ואנחנו בשיווק מאוד רוצים להשתמש בכלים חדשניים שאנחנו מאמינים שיכולים להגיע לקהלים גדולים עד כמה שאפשר. אנחנו רואים את ההתפתחות של הפודקאסטים בארץ בחמש השנים האחרונות. זה פשוט מטורף. אני ברמה האישית, כמנהל שיווק שמוביל את התחום הזה כאן, מאוד חשוב לי להיות בקדמה, נקרא לזה, קדמה טכנולוגית, גם בתחום הזה. ספציפית, הפודקאסט משרת אותנו בכמה וכמה מובנים שונים. קודם כל, מיתוגית. הוא מאפשר לנו לשים בפרונט את המצוינות שיש כאן במחלקות. אני מזכיר, אנחנו ארגון של 4,500 איש, המון מחלקות ותת מחלקות שפועלות במגוון עצום של תחומים ומאוד רוצות וצריכות להוציא החוצה את הפעילות שלהם. יש במרכז הרפואי המון גופים שעוסקים במצוינות, המון גופים שיש להם מה להציע, כלי התקשורת בארץ, לטעמי, לא תמיד מצליחים להגיע למקומות האלה. במקומות שמחפשים בעיקר את השלילי, קצת קשה להגיע גם לחיובי. אנחנו יודעים את זה באופן כללי, ולא בהכרח כביקורת על עולם התקשורת. ככה הוא עובד. אנחנו עוסקים פה בהצלת חיים. אנחנו עוסקים פה בלשפר לאנשים את איכות החיים שלהם, אחרי שהם עברו איזשהו מקרה לא נעים. על רוב הדברים האלה, אתה לא תשמע בתקשורת. ושוב, לא כביקורת, פשוט ככה התקשורת עובדת. הפודקאסט משרת אותי בדיוק למטרה הזו. הוא מאפשר לי לייחד פרק, תוכנית של חצי שעה, שעה, לנושא ספציפי שאני בוחר. אני יכול לשבת עם רופא אחד על אחד ולשמוע ממנו על המחלקה שלו, על הטיפולים שהוא עושה, על המחקרים שהוא עושה, ניתוחים פרוצי דרך, טכנולוגיות חדשניות, אלו דברים שלא תגיע אליהם בשום מקום בארץ היום. אני חושב שהפודקאסט הזה הוא אחד הדברים הכי חשובים שעשינו בשנה שנתיים האחרונות ברמה השיווקית בבית החולים, ולראיה אני יכול להגיד את זה גם מהפידבק המאוד מאוד חיובי שקיבלנו מבחוץ וגם מבפנים. וזה מוביל אותי לנקודה השלישית, והיא השיווק הפנימי. כי לצד השיווק החוצה, יש כאן איזשהו אלמנט שאני מודה בהתחלה לא חשבנו עליו, או לא כיוונו לשם, אבל משרת אותנו גם ברמה הפנימית. הוא יצר איזושהי גאוות יחידה בקרב הרופאים במחלקות השונות, ואני אסביר. מכיוון שסיפורי ההצלחה של הרופאים לא יוצאים החוצה, יכולה להיווצר התחושה שפונים אליהם רק כשיש דברים שליליים, ואז גם החשיפה שלהם היא בעיקר שלילית. והנה, אנחנו פה מביאים להם כלי שבאמצעותו הם יכולים לדבר ולספר לעולם כולו, והעולם כולו מקשיב, כי יש לזה האזנות, והרבה אנשים שומעים על הדברים החיוביים שקורים להם. וזה מאפשר להם להסתכל אחרת לגמרי על כל מה שקורה בבית החולים, כי פתאום אתה נחשף לדברים שגם אתה כרופא לא ידעת על העמיתים שלך לעבודה במחלקות האחרות. אני כמנהל שיווק, כמי שמנהל את הפודקאסט הזה, יושב פה מדי שבועיים שלושה עם רופאים ונדהם בעצמי מהסיפורים. אני עובד איתם ולא שמעתי, אף אחד לא יודע עליהם. אז הנה עכשיו אני מייצר פה איזושהי גאוות יחידה, כי כולם שומעים וכולם יודעים והמצוינות פתאום צפה ועולה. אתה יכול גם לשמוע ולהכיר מקרוב את הדברים הטובים שקורים פה. לכן אנחנו מדברים פה גם מיתוגית, גם שיווקית וגם פנים ארגונית. אם תרצה על רגל אחת, זה בדיוק שלוש הסיבות שאנחנו צריכים פודקאסט כאן. סוף ציטוט. לעשות לבד או להוציא החוצה. בדיוק באותו האופן שבו כל אחד מאיתנו יכול להוציא לאור פודקאסט עצמאי מחדר השינה שלו, כך גם כל ארגון יכול להפיק פודקאסט משלו, מבלי להזדקק לעזרה של בעלי מקצוע חיצוניים. ועם זאת, אני ממליץ בחום שלא להפיק פודקאסט במסגרת הארגון עצמו, אלא להשתמש בכל זאת בשירותיהם של מומחים חיצוניים. גילוי נאות, אני כמובן אחד מאותם בעלי מקצוע חיצוניים, אבל אני מקווה בכל זאת לשכנע אתכם בצדקתי. ראשית כל, הפקת פודקאסטים היא מקצוע ככל המקצועות, ומאותה הסיבה שבגללה אתם נעזרים בשירותי קייטרינג כדי להכין אוכל, ולא נותנים ליוסי מהביטחון לבשל את ארוחת הצהריים, כדאי להסתייע בשירותיו של איש מקצוע כדי להפיק פודקאסט. הבעיה היא שלא כולם מבינים את זה. על פניו, לעשות פודקאסט זה נשמע כמו משהו פשוט. בסך הכל שמים מיקרופון על השולחן ומדברים. לא? אני מקווה שאם קראתם את כל הספר עד הנקודה הזו, הצלחתי לשכנע אתכם שלעשות פודקאסט זה באמת קל, אבל להצליח עם הפודקאסט זה כבר סיפור אחר לגמרי. כל הכשלים הפוטנציאליים והאתגרים הרבים שפירטתי בפרקים הקודמים חלים על ארגונים בדיוק באותו האופן שבו הם חלים על פודקסטרים עצמאיים. החברה שלכם יכולה להיות חברת הנדלן המובילה בישראל או משרד עורכי הדין הטוב יותר במדינה, אבל אם הארגון שלכם לא עוסק בהפקת פודקאסטים כדבר שבשגרה, הסיכוי שתצליחו להפיק פודקאסט מצליח הוא בדיוק כמו הסיכוי שיש לי לתכנן בניין או לייצג בהצלחה נאשם בבית משפט. סיבה נוספת שלא לעשות פודקאסט בתוך הארגון היא שמטבע הדברים הפודקאסט תמיד יתפוס חשיבות משנית בפעילותה של החברה. ובצדק, אם הארגון שלי הוא משרד עורכי דין, עריכת דין היא העיסוק המרכזי והחשוב, זה שמכניס כסף לחברה. כל שאר הפעילויות הן משניות. הצרה היא שפודקאסט דורש השקעה ותשומת לב, ואם ברגע שיש לחץ באיזשהו פרויקט או קושי עסקי כזה או אחר, מפסיקים להעניק לו את תשומת הלב הזו, למשל פרקים מפסיקים לצאת בתדירות רגילה, או שהתוכן הופך להיות סתמי ולא איכותי, הפודקאסט ינבול כמו צמח שיפסיקו להשקות אותו. עבודה עם גוף הפקה חיצוני מבטיחה שלתוכנית שלכם יהיו אבא ואמא, או הורי אחד והורי שתיים, אם תרצו, גם אם לארגון אין אפשרות כרגע להקדיש לפודקאסט את תשומת הלב הראויה. אני יכול לספר מניסיון אישי על חברה שהפקנו עבורה פודקאסט מצליח מאוד במשך מספר שנים, פודקאסט שתרם מאוד למאמצי השיווק של הארגון. בשלב מסוים, הארגון חווה טלטלה גדולה שכללה גלי פיתורים וקיצוצים תקציביים כואבים. לא רק שהארגון הפסיק להקדיש תשומת לב לתוכנית, הייתה נקודת זמן שבה כל מי שהיה מעורב בפודקאסט מצידה של החברה פוטר, כך שאפילו לא היה לי מול מי לעבוד. אבל מכיוון שהתוכנית הייתה באחריותי המלאה, היא המשיכה להתנהל ללא הפרעה ושמרה על הצלחתה, וברגע שהמצב בארגון התייצב, הפודקאסט חזר לשרת אותו ואת מטרותיו בצורה מושלמת. סיבה נוספת והאחרונה היא התמודדות עם הפוליטיקה הפנימית של הארגון. כפי שאסביר בהרחבה בסעיף הבא, אין דרך יעילה יותר להרוג פודקאסט ארגוני או למנוע ממנו להצליח מאשר ללכלך אותו בפוליטיקה הפנימית. ובמקרים רבים לעובדים בתוך החברה קשה להתמודד מול לחצי הפוליטיקה הפנימית הזו. איש מקצוע חיצוני מטבע הדברים חשוף פחות ופגיע פחות ללחצים כאלה. הקידום האישי שלו לא תלוי בגחמותיו של מנהל כזה או אחר, והמוניטין והידע המקצועי שלו מאפשרים לו לעתים להפעיל לחץ נגדי שיסכל החלטות שטותיות שיסכנו את התוכנית. בשורה התחתונה, אם כן, לאיש מקצוע רציני ומנוסה יש סיכוי טוב יותר להפוך את הפודקאסט שלכם להצלחה. אלטרנטיבה נוספת שאותה הזכרתי בסעיף שעסק בחסות ארוכת טווח כדרך לעשות כסף מפודקאסטים, היא לקחת חסות על פודקאסט עצמאי קיים במקום להפיק אחד חדש משלכם. יש היגיון רב בלקחת חסות על פודקאסט מצליח שעוסק בעולם התוכן שרלוונטי לארגון, מאשר להשקיע מאמצים בהקמתו של פודקאסט חדש שאיש אינו יכול להבטיח שאכן יזכה להצלחה הרצויה. החיסרון של האפשרות הזו היא שלא תמיד מגיש הפודקאסט יהיה מיושר במחאות במעט האחוזים עם צרכי הארגון, ולא בטוח שהוא יסכים לכל הנחיה מגבוה או מסר שהארגון רוצה להעביר. רצוי מאוד לקבוע את הכללים ואת גבולות שיתוף הפעולה כבר בתחילת העבודה המשותפת. איך להצליח בפודקאסט ארגוני? בגדול, כל הכללים והעצות ששטחתי בפרקים הקודמים של הספר תקפים גם לפודקאסטים ארגוניים. בסעיף הזה, אם כן, אני אתרכז בשלושת הטעויות הנפוצות ביותר שארגונים עושים כשהם מקימים פודקאסט משלהם. טעויות שכל אחת מהן מספיקה כדי לחסל את סיכויי ההצלחה של התוכנית. פודקאסט ללא מטרה ברורה. חברות רבות בוחרות להשיק פודקאסט רק מכיוון שפודקאסטים נמצאים באופנה, מבלי להשקיע מחשבה במטרתה של התוכנית, בתועלת שהיא אמורה להביא לארגון ובזהותו של קהל היעד הפוטנציאלי. פודקאסט נטול מטרה שכזה הוא כמו עלה נידף ברוח. כל גחמה ניהולית תיקח אותו לכיוון תוכני אחר, וכל פרק יקרוץ לקהל יעד שונה, והתוצאה תהיה כישלון מהדהד. תכנון של פודקאסט צריך להיות זהה באופיו לתכנון של כל מוצר או שירות חדש של הארגון. הוא חייב להיות מיושר עם המטרות האסטרטגיות של הארגון, שאם לא כן, ברגע שמנהל חדש יתיישב על כיסא המנכ״ל, רבים הסיכויים שאחת ההחלטות הראשונות שלו תהיה לסגור את התוכנית שבבירור אינה מביאה תועלת רבה לארגון. פודקאסט שהוא פרסומת אחת ארוכה. זו טעות קלאסית, שגם מגישים עצמאיים נופלים בה בשכיחות גבוהה. לשים את הדגש על מה שאנחנו רוצים לומר, במקום על מה שהמאזינים רוצים לשמוע. האינטרס הברור של הארגון הוא שהפודקאסט שלו יעסוק בו, במוצרים שלו, בשירותים שהוא מספק, בלקוחות שהוא משרת. אבל ברוב המכריע של המקרים, זה לא מה שמעניין את המאזינים. ואם זה לא מעניין את המאזינים, הם לא ילחצו על כפתור הניגון באפליקציה. אף אחד מאיתנו לא היה מוכן להזין לפרסומת בת 30 דקות. הדרך הנכונה היא דווקא לצמצם את הנראות של הארגון בתוך הפודקאסט למינימום. להזכיר את שמו של הארגון או את מוצריו במינון נמוך ככל האפשר, ולהתרכז בתכנים שמעניינים את קהל היעד שלנו. אין צורך לדחוף את המסרים של הארגון בצורה אגרסיבית. אם התוכנית מצליחה, המאזינים יחזרו להאזין לעוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, והחזרתיות הזו היא זו שתדאג לכך שהמסרים השיווקיים ייקלטו בהצלחה. החלטות על ידי ועדה. במקרים רבים, הפוליטיקה הפנימית של הארגון מביאה לכך שיותר מדי ידיים בוחשות בגדרה ומנסות להשפיע על התכנים של הפודקאסט. ראש המחלקה ההוא רוצה שידברו על הפרויקט שלו, מנהלת המוצר ההיא חייבת שיזכירו את הבייבי שלה, וכן הלאה וכן הלאה. פתגם חכם אומר שגמל הוא חתול שתוכנן על ידי ועדה. במקום חזון ברור וקו תוכני חזק שקורץ לקהל המטרה המיועד, אנחנו נקבל תוכנית שכולה אוסף של פשרות בינוניות. באקוסיסטם, שבו ישנם אלפי פודקאסטים שאפשר להאזין להם, אין לאף אחד סיבה להאזין לתוכן בינוני, והתוכנית שלכם תהיה כישלון חרוץ ומתסכל. המפתח לפודקאסט ארגוני מצליח, אם כן, הוא להכפיף אותו תחת חסותו של מנהל חזק ובעל סמכות, שמסוגל לתמרן בתוך הפוליטיקה הפנימית ולהתנגד ללחצים לא רלוונטיים, ולתת את המפתחות להפקה בפועל של התוכנית לאיש מקצוע חיצוני ומנוסה, כזה שבחגורה שלו כבר ישנן כמה תוכניות מצליחות.